אוקיי, הבנתי שקצת הדברים עוררו דיונים, ויכוחים, ביקורות, אז באמת נדמה לי שזה דורש איזשהו הרחבות והבהרות או פירוטים, שבאופן עקרוני הייתי אמור לעשות את זה בהתחלה ורק אחר כך להיכנס לסוגיות מסוימות כדי להעביר את מסגרת הדיון, את המתודולוגיה שלו. אז אם תרשו לי, אני אפסיק ליום אחד את לפעם אחת את המהלך הרציף שלנו, ואני אעשה פסק זמן מתודולוגי, או להבהיר את הנחות היסוד ואת התפיסות הבסיסיות שלפיהן אני עובד. ואחר כך בפעם הבאה נמשיך במסלול הרגיל. אני רוצה להעיר על שלוש נקודות. נקודה אחת זה על המטרה הבסיסית שלי. איך צריך לתפוס את סדרת השיעורים האלה או את השיעורים שלי. ההערה השנייה זה לגבי התייחסות לסתירות או לבלתי אפשרי, שגם זה עלה בכמה הקשרים. האם אנחנו יכולים להגיד משהו נחרץ על דברים בלתי אפשריים? וההערה השלישית זה על מעמדם וסמכותם של חכמים לפי הדורות השונים, כי גם על זה אמרתי כמה דברים שהבנתי שהם עוררו ויכוח. אז אני אתחיל עם הנקודה הראשונה. מה שמבחינתי אני מתכוון לתת בשיעור הזה, וכך צריך להתייחס אליו ולזה לצפות, זה נגיד מה שבעולם של הספרים קוראים מונוגרפיה. זאת אומרת, אני לא מתכוון לתת סקירה של אוסף העמדות השונות, המקורות השונים, לתת איזושהי תמונה מלאה של סוגיה שבה אני עוסק. אני מתכוון להציג עמדה. והעמדה היא עמדה שלי, מטבע הדברים, אני בדרך כלל מציג עמדות שלי. ואני מביא מקורות במקומות שבהם יש מקורות רלוונטיים וגם אני יודע עליהם. ואני לא מביא מקורות, א', כשאני לא יודע עליהם, וב', כשהם לא מתאימים לי. אני אומר על השולחן. אני לא מביא מקורות שלא מתאימים לי, בגלל שהמטרה שלי מראש היא לא להציג פנורמה, תמונה מלאה. אני מציג עמדה. מי שישתכנע טוב, ומי שלא ישתכנע גם טוב. זאת אומרת, אין עם זה שום בעיה. אני כן מתייחס, ברוב המקרים לפחות, לעמדות אחרות, ואני מביע עמדה לגביהם. אני אומר שאם אני מסכים או לא מסכים. אבל אני לא הולך לחפור את כל המקורות השונים ולהראות שכך סבר הרשב"א, או כך סבר הרמב"ם, או כך סבר מישהו אחר, ואז להתמודד מה הוא התכוון ומה הוא לא התכוון. וזה יביא אותי לנקודה השלישית, כי בעיניי לא כל כך חשוב למה הוא התכוון. אם אני לא מסכים איתו, אז אני לא מסכים איתו. אבל בעניין הזה זה מביא אותנו לנקודה של סמכות חכמים, אז זה אני אדבר בהמשך. אז זאת הערה ראשונה, ולכן אם מישהו חושב א', שצריך שהצגתי פה את מלוא המקורות ואין יותר מה לחפש, זה אף פעם לא נכון. אבל אצלי זה במוצהר לא נכון. זאת אומרת, אני לא מתכוון להציג תמונה מלאה כזאת, ולכן מי שחשוב לו לבדוק, ואני חושב שזה טוב מאוד, לבדוק עמדות אחרות או תפיסות אחרות, בבקשה. זאת אומרת, העולם פתוח ואפשר לקרוא ולגבש עמדה. אני מציג את העמדה שלי.
אם אין שום מקום שתומך בעמדה שלך?
גם אם אין שום מקום. זאת אומרת, אם אני, תלוי, עוד פעם, יש לזה משקלות שונים. זאת אומרת, במקום שבו אני מאוד משוכנע שאני צודק, אני אהיה מוכן ללכת נגד קואליציה גדולה. אם יש מקום שבו יש מקום להתלבט, נכון? זה לא אחד או אפס, אוקיי? אבל כן, באופן עקרוני.
זה תפיסה הלכתית כללית.
מה?
גם אם זה סותר תפיסה הלכתית כללית.
אנחנו כרגע לא כל כך מדברים על הלכה, לכן אני מדבר על תפיסת עולם. על הלכה אני עוד אעיר גם בהמשך. גם בהלכה, באופן עקרוני, אני חושב שהמצב לא כל כך שונה. אבל כרגע אני לא מדבר על הלכה, אני מדבר יותר על תפיסה מטה-הלכתית או אמונית או משהו כזה. אז בעניין הזה, באמת, זאת אומרת, חשוב להבהיר את זה, כי הבנתי שיש אנשים שככה אומרים, רגע, למה לא מביאים מקורות כאלה?
כל האנשים לדעתי מבינים מה שאתה מנסה. יש כאלה, לדעתי, אין להם מספיק ניסיון במעמדים כאלה, והם צריכים בירור,
כי הם לא הבינים. זאת לא ביקורת, אני מבהיר עמדה, זה לא מפריע לי בכלל, אגב.
יש לי ביקורת עליהם, הם לא תפסו.
בסדר, לא נעלה את זה כאן, אני לא רוצה להעלות את הוויכוח שלו, זה לגיטימי להיות כזה ולגיטימי להיות כזה, אני בכלל לא מבקר אף אחד, זה מה שאני עושה. מי שאוהב את זה טוב, מי שלא אוהב את זה גם טוב, הכל בסדר, זה הכל, אני מבהיר את זה.
אוקיי, זאת נקודה אחת. מעבר לזה אני רוצה רק להרחיב את היריעה ולומר שבדברים שלא נוגעים להלכה, הרמב״ם כותב בשלושה מקומות בפירוש המשנה, בדברים שלא נוגעים, שמואל הנגיד ועוד כותבים את זה, בדברים שלא נוגעים להלכה אין הלכה. זאת אומרת, בדברים שהם לא חלק מההלכה, אין פסיקת הלכה. עכשיו, אפשר היה באופן תיאורטי להסביר את האמירות האלה שלא משתמשים במינוח הלכה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא אמורים לקבוע, זאת אומרת שאין איזושהי עמדה שהיא המחייבת ואחרות יצאו מגדר הלגיטימי. אני לא חושב שזה הפשט, לא ברמב"ם ולא ברבי שמואל הנגיד ולא מצד הסברה עצמה, אלא במקומות שבהם העסק נוגע לתפיסת עולם, לא שייך לפסיקת הלכה. בתפיסת עולם יש תפיסות שונות, כל אחד יכול לגבש לעצמו את תפיסתו לפי מה שהוא מבין. כן.
תראו שהרמב"ם מוגע תלוי את התקמה למה
שהיא תראה
אמונה, נכלל או לא נכלל
בעצם אחד. שואל אותי אישית, נגדמתי שאני אומר את דעתי האישית, גם הם נכללים.
נכללים, זאת אומרת, מסויגים, אתה אומר את זה נכון.
נכון.
כלומר, אתה אומר שלא מחייב להאמין בצאת אמיתית.
נכון. אני אומר ש...
היה אפשר להגיד שזה לא היה מן המחויבות אמונית, אבל
אצל כזה... לא, אז אני אומר עוד פעם, ברמה העקרונית, העובדה שמשהו נתפס כעיקר, לא מוציאה אותו מכלל זה. ספר העיקרים מבקר את הרמב״ם והוא אומר שיש רק שלושה עיקרים ולא 13, והרמב״ם לא יכול להעמיד דברים שהם עיקר ודברים שהם תפל. הרייבד ביקר אותו על שאלת הגשמות, והעובדה של תפיסתו של הרייבד, של הרמב״ם, סליחה, השתרשה, וגם אצלי השתרשה, זה נכון, זה בסדר גמור. האם זה אומר שעכשיו כבר בדברים שלא נוגעים למעשה יש פסיקת הלכה? לא, אני לא חושב שזה יצא מכלל זה. עכשיו, אפשר לדון מה כן נכון ומה לא נכון. בסדר, בזה צריך לדון. אבל המעמד של הדברים האלה הוא לא כמו מעמד של הלכה. אגב, בקביעות האלה של הרמב״ם יש כאלה שרצו לטעון שזה כן נוגע להלכה, כי מי שכופר בעיקר, יש אמירות הלכתיות מה עושים איתו. ואז השאלה, אתה צריך להחליט מה זה נקרא כופר בעיקר. אוקיי, אבל בעניין הזה אני חושב שאפשר מאוד להרחיק לכת, זה כמעט... זה כמעט מוציא מכלל, זה מרוקד את הכלל הזה מתוכן. כי בסופו של דבר יש כל מיני אנשים שמרחיבים מאוד את העקרונות או את העיקרים המחייבים, ואז בעצם הם יאמרו שצריך להתנהג באותה צורה לגבי הרבה מאוד אנשים בכל מיני סוגיות הלכתיות. לא הלכתיות, סליחה. אני כתבתי לפני כמה זמן את המאמר במקור ראשון על היחס לגוי. אז אנשים, או היחס בין יהודי לבין גוי, ההשוואה בין יהודי לבין גוי, אז הרבה מאוד אנשים אמרו, תשמע, יש תורה שבעל פה, הכוזרי כתב כל מיני דברים. זה נכון, וזה השתגע. אגב, משום מה יש עוד מקורות שאותם פחות נוהגים לצטט בעניין הזה, כמו שאני פחות נוהג לצטט, אבל כשאני מבקר מישהו, אז אני חושב שכן צריך לצטט. אם אתה מביא עמדה משלך, תביע איזה עמדה שאתה רוצה. ובעניין הזה יש אנשים שאצלהם זה עיקר אמונה. ההבחנה בין יהודי לבין גוי זה עיקר אמונה. אז מי שכופר בזה הוא כמו כופר באחד העיקרים. אבל עוד פעם, זאת עמדתם, זה בסדר. רק אני אומר שאם אנחנו...
הם צופים את הרב שכותבים שמי שלא מאמין בשלישית, יש להם שלישייה. את המערב הכוזרי, את הרב קוק, שרב קוק רק מתייחס לזה ברמת הכלל ישראל והפרט, וכל מי שלא מאמין בזה כבר ליבוביץ'.
בסדר, עוד פעם, אני לא בא בכלל, פשוט שמעתי כדוגמה, אני לא מביא עמדה, וזה לא משנה לי, זה לא חשוב לי, זאת אומרת, אנשים יכולים להחזיק בכל מיני עמדות, זה בסדר גמור. אין לי שום בעיה, אני מביא את זה כדוגמה לזה שאם אנחנו נעשה את התרגיל הזה, שבעצם מכניס את כל השאלות המחשבתיות לקטגוריה הלכתית, כי אם זה כפירה, אז יש משמעות הלכתית לתביעה הזו שזאת כפירה, אז רוקנו את האמירה הזאת של הרמב״ם מתוכן. כי אז מה זה אומר שלא פוסקים הלכה בענייני מחשבה? יבוא מישהו ויאמר, העניין המחשבתי הזה הוא עיקר אמונה. אז עכשיו בזה הוא עצמו טוען שהדבר הזה הוא הלכה. עכשיו ברגע שהוא טוען שזו הלכה, מי שחולק עליו הוא כבר חולק עליו במחלוקת הלכתית, לא במחלוקת מחשבתית. אז...
וגם לא רואים, גם חושבים שהרמב״ם מסכים עם מה
זה. מה?
גם חושבים...
כן, חלק ממדיניות הגיוס, אבל בסדר, אוקיי, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, כי מבחינתי פה הוא דוגמה. זה לא משנה, אני אני מביא את זה כדוגמה לזה שאני חושב שכן צריך להבין את האמירות האלה כפשוטן. מה שקשור באופן מסורתי להלכה, באופן ברור להלכה, שם יש פסיקה. וגם שם אגב, מה זה פסיקה? צריך מוסד מוסמך, צריך סוגיין דאלמה, מה שאתה דיברתי על זה, ולכן שם אני מבין את המשמעות של פסיקת הלכה. במקומות אחרים יש תפיסות עולם שונות, יש אנשים, אנחנו יודעים שסביבן אנשים תפיסות עולם לגמרי שונות, יש לזה השלכות הלכתיות לתפיסות העולם האלה, כמעט ואין דבר כזה תפיסת עולם שאין לה השלכה הלכתית, ועדיין זה נתפס כתפיסות עולם שונות, בן אדם מחזיקים בתפיסות עולם שונות, ומה שקובע זה לא הרוב ולא שום דבר אחר, מה שקובע זה מה שאני חושב. אם אני חושב ככה, אז אני שייך מתפיסת העולם הזאת, ומישהו חושב אחרת, אז שייך מתפיסת עולם אחרת. זה לא שאלה של רוב, אם יהיה פה רוב, אז מה? יש את המאמר המפורסם של הרב סולובייצ'יק על יוסף של תרסב, בחמש דרשות, שהוא מדבר שם על זה שהוא יצא בעצם נגד, שהוא המיר את דתו להיות מזרוחני, כן? אז הוא יצא כנגד התפיסה של רוב גדולי התורה באותו זמן. הוא אמר שבסדר, אבל זה מה שאני חושב, גם יוסף יצא נגד אחיו. יוסף זה כמובן הוא עצמו, יוסף סולובייצ'יק, אז גם יוסף יצא נגד אחיו, ואם זה מה שהוא חושב, אז זה מה שהוא חושב. בתחום המחשבתי גם ברוב המקרים לפחות, כמעט אי אפשר לצפות לעשות משהו אחר, צריך להבין, באופן לוגי. זה לא בעיה קטגורית שההלכה נאמרה על שאלות הלכתיות ולא על שאלות מחשבתיות. בשאלות המחשבתיות קשה מאוד לדרוש דרישה כזאת. כי אם אני חושב משהו אחד, אז מה זה יעזור לי שהרוב אומרים משהו אחר וצריך לחשוב כמותם? זה שצריך זה לא עוזר לי, אם זה לא מה שאני חושב, אני יכול להגיד שאני חושב ככה, אבל אני לא חושב את זה, אז מה זה יעזור? אם המסקנה האינטלקטואלית שלי היא כך, אז אי אפשר להגיד לי, תשמע, אבל צריך לחשוב אחרת. אולי צריך, אתה צודק, צריך. אבל מה לעשות, אני חושב כך. אני חושב
זה גם כן האמונה, שזה אחד מהמקרה של אינטרם המודע.
אם אתה לא מאמין, אם אתה לא מאמין, אז אין בעיה, אולי אתה לא עברת על שום הלכה, אבל אתה יצאת
מהכלל. לא, אבל
כולו
נעשה לי לאחד מהם.
כן, אז זאת שאלה גדולה, איך למנות של מצווה כזאת במסגרת הלכתית. אולי אפילו הערתי על זה בפעם הראשונה, לא זוכר, אבל אם אפשר לדבר על זה, אני לא חושב שזה, הוא לא מתכוון לומר שזאת הלכה כמו כל הלכה אחרת.
יכול להתייחן בשנים האחרונות, בעצם שבשנים האחרונות התפתחה מושג של דעת תורה.
דעת תורה זה מושג הרבה יותר מורכב, לפעמים דעת תורה מופיע כ...
זה מושג...
אני אגב מצדד בו, אני אגב מצדד בו חלקית.
זה רק...
לא, כי זה תלוי באיזה משמעות. זאת אומרת, יש דעת תורה בכמה מובנים, יש מאמרים של בני בראון הזה, אני חושב שכדאי לקרוא, הוא גם מסיים קצת אגב את התיאורים המקובלים של התפיסה החרדית, שאומרים שמאמינים בדעת תורה במובן שאם לפתוח קיוסק צריך לשאול את הרב. האם כן לפתוח או לא לפתוח, והוא מראה שאין תפיסה כזאת. גם בין המנהיגים החרדים, המנהיגים הרבנים החרדים, גם כן אין תפיסה כזאת. זאת המצאה גמורה, זאת תיאור לא נכון של אלה שכן מאמינים בדעת תורה. ולכן המחלוקת הזאת טיפה יפה מ...
שאלות לאומיות,
תפיסה
שכן מקובלים
לדעת תורה. אוקיי, אבל לא בלפתוח קיוסק.
שאלות
מקובלים. אז עכשיו, נשמע כדיבה בסיס. אוקיי, איפה כן נאמר העניין הזה של דעת תורה? א', באמת בנושאים כאלה, בנושאים תפיסתיים, מחשבתיים וכדומה. והמקום השני זה במקום שבו הם מנסים לבסס תפיסה הלכתית כזאת. כמו שאם גדול הדור אומר משהו הלכתי, אז לא חל לגביו העניין שאמרתי קודם, שברגע שיש כמה דעות, אז אתה יכול לנהוג ככה, אתה יכול לנהוג אחרת. כי הוא גדול הדור, אז אם הוא אמר שזאת ההלכה, יש לו איזשהו דעת תורה. אם למשל הייתה סנהדרין, נגיד שהיה פה משהו שגוף מוסמך, והייתה עולה שאלה שהיא כאילו לא הלכתית. שאלה לא הלכתית, אבל שאלה שנוגעת אולי בעקיפין או במישרין ללא מעט אספקטים הלכתיים. למשל, האם לעשות הסכם עם השכנים שלנו? כן, שאלות שעליהם מדברים. והדבר הזה כמובן נוגע לאספקטים הלכתיים. מי שמכחיש את זה פשוט מכחיש עובדות. זאת אומרת, יש פה לא תכונן, יש פה פיקוח נפש, הכל שאלות הלכתיות. אז כאן לדעתי סנהדרין יש לה סמכות לקבוע. הביקורת שלי היום על חלק מהגישות זה פשוט אין סנהדרין היום, לא שזה לא מנדט של ההלכה. אלא אין מי שיכול לתפוס את עצמו כמייצג ההלכה. אם היה מישהו כזה, זאת כן שאלה לסנהדרין. במובן הזה אני לא מקבל את הביקורות האלה שאומרות ששאלות פוליטיות, מדיניות וכולי, זה לא עניין לרבנים. פשוט לא מקבל את זה, קטגורית לא.
היהדות לא רואה הפרדה ברשויות. היה מלך והיה נביא, היה כהן.
והמלך קיבל. לפני שיצאו למלחמה, היה פרוצדורה שבחלקה הלכתית. יש בקרה משפטית גם על המלך. אמנם מלך לא דן ולא דנים אותו, אבל מלך ישראל כן דנים אותו.
מה עם שאלות כמו גיוס בנות? לא להיכנס לסוגיה עצמה, אבל לעצם השאלה היא שאלה הלכתית.
אותו דבר, שאלה הלכתית. זאת שאלה הלכתית, גם כשאתה אומר שזה מותר, זאת קביעה הלכתית שמותר. לא כל דבר הוא שאלה הלכתית, זה מה שאני אומר. מה ההגדרה של שאלה הלכתית? אני אגיד לך מה ההגדרה. אם השורה התחתונה היא, יש שם סעיף הלכתי. לאיסור ולהיתר. למשל, בהקשר הזה של הסכמים פוליטיים, אז אנשים מביאים סעיפים הלכתיים, שלא תכונן, למסור שטח. בלי להביא עמדה, אני לא מביא עמדה. אני רק אומר, על מה הדיון? הדיון הוא על לא תכונם של מסירת שטח. הדיון הוא על פיקוח נפש וחי בהם, זה מצוות הלכתיות מנויות. זה מנוי. רק בשביל להגיע למסקנה האם המצוות האלו או העבירות האלה קיימות פה, צריך בירור עובדתי. ודאי. והבירור העובדתי הזה הוא לא בירור הלכתי פר אקסלנס. אבל כדי לקבוע את הקביעה ההלכתית, אתה חייב לעשות את הבירור העובדתי. במובן הזה, גם הבירור העובדתי הוא בסמכותו של המוסד הלכתי. בדיוק כמו שלהחליט האם נאמין לשני עדים, שזאת לא החלטה הלכתית. זאת הערכת מציאות, האם העדים האלה נאמנים או לא נאמנים. לחקור אותם, זה לא הכרעה, אולי הם שקרנים. הדיינים לא אמורים להיות יותר מבינים ממני בלבחון האם העדים שקרנים או לא. אולי המיומנות המעשית, אבל לא באופן מהותי, לא הידע התורני. ובכל זאת, זה המנדט של בית דין. כיוון שבית דין בשביל להכריע צריך לברר את המציאות. אז נכון שזאת לא שאלה הלכתית במובן של המטריה שבה עוסקים. אבל זו שאלה הלכתית במובן הזה שהשורה התחתונה אמורה להגיד משהו האם יש פה עבירה או אין פה עבירה, או אם יש פה מצווה או אין פה מצווה. בשאלות מהסוג הזה, אני בהחלט חושב שהן שאלות של מנדט הלכתי. עכשיו השאלה, מי יקבל את ההחלטה הזאת דיון אחר? האם זה סנהדרין, האם כל רב או גדולי הדור, לא משנה, יש פה שאלה אחרת. אבל ברמה העקרונית אני לא מקבל את הביקורת הזאת.
האם זה גם כן קביעה הלכתית שזאת אינה עניין הלכתי? כלומר, הרב סולובייצ'יק עשה בירור, הוא אומר שעניינים מדיניים אינם בגדר זה קביעה הלכתית אצלו, כי כל המחשבה במסגרתו זה הלכתית.
צריך לראות את הנימוקים, כיוון שהרי אתה לא יכול לקבוע לעצמך שזאת לא שאלה הלכתית כשהמתנגד שלך אומר שיש בזה עבירות הלכתיות. אתה יכול רק להגיד שאני חושב שאין בזה עבירות. אבל זה לא הופך את זה לדיון שבקטגוריה הוא לא קטגוריית הלכה. אחרת כל דבר שאני חושב שהוא מותר הוא לא שאלה הלכתית. אתה מבין? זאת שאלה הלכתית שאתה חושב לגביה, שזה מותר, שזה כמור. אבל בקביעה שזה לא שאלה הלכתית יש משהו יותר מזה. יש טענה שאין משמעות למה שאני אומר. אני כרב סולובייצ'יק, זה שאני אומר שמותר אז מה? אם זה לא שאלה הלכתית, יכול לבוא מישהו ולהגיד, אני לא מסכים. אבל אם אני אומר שזאת שאלה הלכתית, הכרב סולובייצ'יק אומר, בשאלה הזאת אני חושב שאין איסור, או מותר.
אבל זה קביעה הלכתית. אני קובע שזה לא הלכתי, כי זה בפני עצמו הופך למצב בלתי אפשרי, כי מי קובע שזה לא הלכתי?
אז אני אומר, אני לא יודע, אם יש ויכוח בשאלה אם זה הלכתי או לא, זה ויכוח הלכתי.
אבל
לא
שופכים את הכל הלכתי.
כן, לא, אני אומר, יש דברים שהם בלתי סבירים. ברור שבלוגיקה אפשר לשחק. יש דברים שהם בלתי סבירים. כשמישהו הופך משהו שהוא לא הלכה למשהו שהוא כן הלכה, אז אני לא מקבל את הקביעה הקטגורית גם שזאת הלכה. בסדר, אבל...
ואיפה עם השאלות המוסריות? איפה הן נופלות מבחינה הזאת?
אז אני אומר עוד פעם, תמיד שורה תחתונה. השאלה אם בסוף, אחרי שגמרת את הדיון המוסרי, אתה מצטט לי מצווה מספר המצוות, או לא משנה, זה לא מספר המצוות, אני מונה מצוות.
אם זה לא נובע ממצוות, אז אתה...
לא, זה ברור לא הלכתי, ובסדר עוד. יש לו מעמד משלו.
אבל אתה מגיע של גיוס בנות, שזה שאלה הלכתית.
בגלל שאם גיוס
בנות... רגע, שנייה, ואם הבת שלי אישית תלך או לא תלך, זה גם שאלה הלכתית?
ברור.
אז הבירור של ההלכה הוא אותו הבירור, אם אסור לכל הבנות, אם ההלכה אומרת שגיוס בנות הוא אסור, אז גם לבת שלי אסור, שיכול להיות של הבת שלי אישית?
לא. יש מצבים שההלכה אומרת משהו על כהנים ולא על ישראלים.
לא, אני לא סתם
שואל. לפעמים יש הלכה שנוגעת לכהנים ולא לישראלים, או לתלמיד חכם ולא לאדם פשוט. בסדר, אז ההלכה עצמה אומרת, למשל, הערמות מותרות לתלמיד חכם. הערמות לא מותרות לאזרח הפשוט, אוקיי? ככה גמרא אומרת. אז ההלכה עצמה אומרת שיש הבדל, בסדר. אבל אני כאדם פרטי זה אותו דבר כמו השאלה הכללית. אם זה אסור, זה אסור. עכשיו השאלה, מי קובע אם דבר כזה אסור או לא, זאת שאלה אחרת. השאלה האם זה באמת אסור או לא, זאת עוד שאלה אחרת. אבל הקטגוריה, האם זאת שאלה הלכתית או לא, ברגע שיש בשורה התחתונה לב או עשה הלכתי, או דרבננים, לא משנה, זאת שאלה הלכתית.
אני חושב ש... זה אסור עד שזה מותר.
מה?
בחור. זה מותר כמו מנוע. פה אני אמר הלכתי, אז אני לא אמר...
פה אני לגמרי לא מסכים. כשאמרתי זה הלכתי, זה לא אומר שזה אסור. אמרתי לא מפורש, גם מי שאומר שזה מותר, קובע קביעה הלכתית, יותר מזה, כל דבר הוא מותר עד שלא הוא חשוב אסור. זה הדבר הפשוט, אי אפשר להתווכח על דבר כזה. זה קביעה הלכתית פשוטה, אין ויכוח על זה.
אין דבר שאי אפשר להתווכח עליו.
אין, הדבר הזה אי אפשר להתווכח. כן.
יש לציין שהרב קוק כן ראה גם באמונות ודעות אחראה לסנהדרין, וגם באמונות ודעות יש קריטריון לאמת.
אוקיי. לא, קריטריון לאמת, לכן אמרתי. אני מדבר על השאלה לא אם יש אמת שם, אלא השאלה אם פסיקת ההלכה שמחייבת אותי. ברור שיש אמת. או שהקדוש ברוך הוא אחד או שהוא לא אחד. או שתהיה תחיית המתים או שלא תהיה תחיית המתים. יש פה אמת. מי שאומר משהו צודק, ומי שאומר את ההפך טועה. אני לא מתכוון להוציא את זה ממושגי אמת. אני מתכוון להוציא את זה מקטגוריות דיון הלכתיות, שאומרות שאם הרוב אומר, או לא משנה, המוסד המוסמך אומר כך, אז זה מחייב את כולם. בסדר?
אז הרב קוק אבל אומר שכן.
בסדר, אני לא מכיר, אבל אני לא מסכים. טוב. לא, באמת, לא... בסדר, אוקיי. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה דיון בספירות. היה לנו איזשהו ויכוח בפעם הקודמת, באמת אני חושב שזה דורש איזושהי הבהרה, כי היה אפשר להבין את הדברים האלה כמשהו שקצת קופץ מעל הפופיק, אם נגיד את זה בשפה פשוטה, ואני רוצה להבהיר קצת למה אני מתכוון. אולי אני אתחיל דווקא פה, דווקא בגלל שנוח לי בעניין הזה, אני כן אביא מקור. הרייבד בתשובה, והמקור הוא מורה נבוכים למעשה, אבל זה מופיע בתשובת הרשב"א, סליחה, בתשובת הרשב"א, אז הכי טוב להתחיל משם. הרשב"א נשאל, עוד אמרת שהוגד לך בשמי מה שמאמין אני במעמד הנכבד, מעמד הר סיני, שהיה כולו נבואי וישר בעיניך. אלא שהוגשה לך, כן, המעמד הר סיני לא היה מעמד פיזי, אלא מעמד נבואי. בסדר? והוכשר בעיניך, זאת אומרת, אתה קיבלת את זה באופן עקרוני. אלא שהוגשה לך, איך הגיע כל העם שאינם חכמים כחכמים, כן, הם לא כאותם חכמים שזכו לנבואה, למדרגת הנבואה. שכבר נודע שהוא מן הנמנע שיגיע למדרגת הנבואה, רק מי שהשיג הקדמות הראויות לה. כן? מי שלא עבר את המסלול שמכשיר אותו לקבל נבואה, זה מן הנמנע. זאת אומרת, אין דבר כזה, הוא לא יכול להיות נביא. בסדר? אז על זה אומר, הרשב"א הוא נותן פה קריטריונים, מתי לפרש דברים כפשוטה, מתי לפרש דברים... מישהו, לא יודע, מפיר פיניאן, לא יודע בדיוק מי. והרשב"א מתחיל את התשובה בניסיון לברר איך אנחנו מתייחסים לתיאורים המקראיים והחזליים של מעמד הר סיני. איך אנחנו קובעים איזה חלק מהם היה באופן היסטורי פשוט, ואיזה חלק מהם היה יכול להיות במראה הנבואה, במשל, בחלום, כמו שהפרשנות שהרמב"ם עושה לפעמים למקראות. אבל זה פחות חשוב לענייננו. מה שיותר מעניין מבחינתנו, זה הדיון שלו בשאלה האם זה מן הנמנעות או לא. ובעצם הטענה שלו, זה שלנבא אדם שלא הגיע למדרגת נבואה, זה לא מן הנמנעות. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. זה נכון שזה בדרך כלל לא קורה, כיוון שבלי שהאדם מגיע למדרגה הראויה, הקדוש ברוך הוא לא יתגלה אליו, אבל זה יכול לקרות. אם הקדוש ברוך הוא מחליט, אז זה יקרה. אז הוא אומר, אז אם ככה, זה לא מן הנמנעות. מה אתה רוצה ממני?
יש בעל השפחה, מה ששפחה ראתה ב...
אז על זה הוא מדבר, כן. על הדברים האלה הוא מדבר. לא, יכול להיות טוב שהוא באמת, הוא היה במדרגה הזאת, אולי לא על ידי עבודה שלו, אלא הוא ככה נולד, בסדר, אבל יכול להיות שהוא היה עדיין במדרגה סביר, שהוא היה עדיין במדרגה הראויה. ואז בסוף התשובה, אחרי שהוא דן בשאלה אם זה כן מן הנמנעות או לא מן הנמנעות, אז הוא כותב כך. ואצלי, שני חלקים בנמנע. ישני סוגי נמנעות, שני סוגי סתירות. האחד, ההכרחי וישר מצד עצמו. להיות צלע המרובע גדול כאלכסונו. יש סוג אחד של נמנעות, שזה נמנע מצד עצמו. זאת אומרת, לא יכול להיות ריבוע שהצלע שלו הוא באותו אורך כמו האלכסון. או מה שהיה שלא היה. משהו שכן היה ולא היה ביחד. דבר והיפוכו. והרבה כיוצא בזה. וזה נמנע גמור מצד עצמו, לא ישוער בו האפשרות. דבר כזה הוא נמנע מצד עצמו. אין אפשרות. זה דבר כזה לא היה. אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה כמובן. על זה אנחנו מדברים. השאלה האם אנחנו יכולים להאמין שהקדוש ברוך הוא ניבא אנשים שלא ראויים לנבואה. אז כאן בתשובה הרשב"א אומר, יש דברים שהם נמנעות מצד עצמם. על זה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול.
לא יכול, לא רוצה.
לא יכול. תכף נראה. אני אסביר, לא יכול. קטגורית לא יכול. תכף אני אסביר. והשני, לא מצד עצמו, אלא מצידנו. זה סוג אחר של נמנעות. שזה רק מבחינתנו. וממניעת החוכמה מצד הנמשך בטבע. שלא מצינו סלע מוציא מים, והיה מיקרה לשעה וישוב לשעה. ושיעמדו השמש והירח ולא יסבבו ולא יזוזו ממקומם, או ישוב השמש אחורנית, והרבה כיוצא באלו, ותחיית המתים בכללם. ואומנם, אין כל זה נמנע אצלנו, אלא מצד מיעוט חוכמת הנבראים כולם, ולאות כוחם לשנות המוטבע בחותם הטבע. ואת יש דברים שאין לנו השגה מספיקה בשבילם, או שאין לנו כוח להתגבר על חוקי הטבע, ולכן מבחינתנו זה נמנע. אבל זה לא נמנע מחמת עצמו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, אין בעיה עקרונית. כמו שהוא ברא את הטבע, הוא יכול גם להקפיא אותו. בסדר? אבל בחוק הבורא יתברך אינו נמנע. אלא מחויב בחוכמתו יתברך, שאין להתייחסו לו כלום חיסרון ולאות בכוח חוכמתו. שהוא וחוכמתו אחד, ולא ידענו חוכמתו עד שנדע מהותו. ובזה התקיימו כל הניסים שנעשו ושעתידים להיות, ולא נשאר בזה שום פיקפוק בכל מה שאמרו הכתובים. במה שאנו צריכים להנחתו הראשונה, כפי הפשט לקיום האמונה ומה שנמשך אחריה. אבל במקומות שאין אנו צריכים לכך, כי אם האמונה לא מכריחה את זה, אז גם נמנעות פיזיקליות, אל תקבל אותם. רק במקום שהאמונה מכריחה. אבל זה הכל בנמנעות פיזיקליות. בנמנעות בחמת עצמם, מה שהוא קורה כאן, זה לא. בנמנעות בחמת עצמם אין דבר כזה. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה. עכשיו, אני אבהיר קצת יותר על מה אני מתכוון לא יכול, כי זה נשמע אמירה מאוד בעייתית ברמה התיאולוגית.
הוא ברא את זה ככה, הוא לא יכול.
מה?
הוא ברא את זה ככה, הוא ברא את הריבוע ככה, הוא לא יכול לעשות.
שנייה. יכול להיות, אבל תכלס עכשיו זה המצב, לא משנה לי שהוא ברא אותו ככה.
אבל אמירה כאמירה שהוא לא יכול לעשות משהו.
הוא ברא, בסדר, אבל כרגע הוא לא יכול.
הוא ברא את זה ככה, שהוא לא יכול.
מה זה ברא את זה ככה? אבל עכשיו הוא לא יכול. לא משנה איך הוא ברא, ברא, אבל עכשיו הוא לא יכול.
כי
ההגדרה שעכשיו של ריבונו שלו לא יכול. תראו, המקור לזה זה הרמב״ם במורה נבוכים. התחלתי בתשובה כי שם זה יותר...
רגע, סליחה, אבל לא הבנתי, אז מה אומר שהיה בשביל מה אתה עושה?
אז הוא טוען שזה לא מן הנמנעות, לכן הם...
כולם נביאים.
כן, הוא אומר, זה לא מן הנמנעות, אבל אם זה היה מן הנמנעות... אז זה לא היה, כי זה לא יכול להיות. לא עם חוקי לוגיקה, עם חוקי פיזיקה. לא עם חוקי לוגיקה אחרים, לא. אי אפשר ליצור עולם שבו יש ריבוע של אסונו שווה לצלעו. אין עולם כזה.
זה הגדרה של ריבוע.
כן, כי זה הגדרה של ריבוע, בדיוק. עכשיו אני אבהיר יותר.
איפה בא המושג של הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם?
בונה עולמות ומחריבם, זה לא קשור לשאלה. הוא יכול לעשות עולמות עם חוקי פיזיקה אחרים. לא עם חוקי לוגיקה אחרים. את העולם, אבל לא את הלוגיקה. הלוגיקה היא לא חלק מהעולם. תראה, אני אבהיר קצת.
הוא כפוף ללוגיקה.
רגע, נכון.
ברד זה משהו שפיזיקה. מים ואש. כן. לא יכולים
להרבב
אותם.
בסדר, אבל זה פיזיקה. אבל הקדוש ברוך הוא זה פיזיקה, הקדוש ברוך הוא יכול לתת נגד זה.
הוא ירד.
חוקי הפיזיקה, הקדוש ברוך הוא ודאי יכול להפר. את חוקי הלוגיקה לא. זה מה שהוא אומר פה. בעצם נמנעות לוגיות ונמנעות פיזיקליות, בשפה מודרנית יותר הייתי אומר. אוקיי? תראו, המקור לזה הוא הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק ט"ו, מתחיל כך. לנמנע טבע קיים, קיום עומד. אינו מפעולת פועל, שימו לב, הנמנע, כאילו הדבר שהוא ספירה לוגית, יש לו טבע קיים, קיום עומד, אינו מפעולת פועל. לא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שהנמנע הוא בלתי אפשרי. זה לא תוצאה של פעולת פועל. זה נכון מצד עצמו. אי אפשר השתנותו כלל. ומפני זה לא יתואר השם ביכולת עליו. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לפעול נגד זה. ואז הוא ממשיך עם שני דברים שבנמנע מה שהרשב"א מביא פה, הוא המקור בעצם. הרשב"א לקח את זה מהרמב"ם הזה, אני חושב.
בתוך חודש הקודשים זה לא היה עניין של...
בתוך חודש הקודשים, אז באמת צריך לדון שם, כי זה גם בעיה גיאומטרית, או שזו תפיסה שלנו את מה שהיה שם, ולא באמת בגיאומטריה עצמה, או שאם אתה לא יודע.
אבל זה עדיין פיזיקה.
זה לא לגמרי מדויק, זה לוגיקה, כי על זה דיברתי באחד, כשדיברתי על כל החומר שבגלל מתי ימנה, אז אמרתי שכאשר הלוגיקה מתיישמת על העולם, היא הופכת מלוגיקה לפיזיקה. הבהרתי את זה עם הוספת כוחות, אם אתם זוכרים, שהוספת כוחות לא מתוארת על ידי חיבור, אבל זה לא מפריך את האריתמטיקה. זה רק אומר, אז לכן כשאנחנו מדברים על העולם, זה בהגדרה כבר לא באמת לוגיקה, אבל זה לא משנה, כי הרשב"א והרמב"ם מדברים גם על הלוגיקה במובן הרך הזה, שלא יכול להיות שיהיה דבר והיפוכו בעולם, לא בפילוסופיה.
ואחר כך כשאתם מתייחס, הניסים.
מה? אתם אומרים, הניסים זה נגד חוקי הפיזיקה, אבל לא נגד חוקי הלוגיקה. עכשיו אני רוצה להבהיר קצת על מה מדובר. תראו, אתם לכם את ה... מכירים את הסיפור של החתול במגפיים? אני מניח. לא? רחוקים ממנו יותר ממנו.
אלה שזוכרים את זה, מומלץ להם לא לבוא לשיעור.
אתה מרוחק ממני רק שנתיים, הסיפור הזה, אז לא הרבה. טוב, בכל אופן, אז החתול במגפיים, בעצם התוכן מת, השאיר לשלושת בניו את הירושה, שני הגדולים קיבלו את השאר, לא משנה, הקטן קיבל את החתול. אז החזרה בלחץ, הוא לא ידע איך להתפנס, החתול אומר, תקנה לי מגפיים, אני אסדר לך הכל, הכל יהיה בסדר. הוא קנה לו מגפיים, יום אחד הוא הלך להתרחץ בנהר, השאיר את הבגדים הקופלים בחוף, ואז כמובן המלך הגיע עם הכרכרה, ובת המלך, איך לא, לידו, והחתול מחביא את הבגדים של הבן התוכן הזה, והולך למלך, תשמע, אדוני המלך, האדון הרוזן שלי, גנבו לו את הבגדים, הוא נשאר בלי בגדים, אולי יש לך איזשהו בגד מלכות לתת לו, אז כמובן, אם הרוזן נמצא במצב כל כך מביך, אז המלך נותן לו בגד משלו, ואז החתול אומר לו, אם אתה מוזמן לארמונו של אדוני הרוזן, הוא אומר למלך, מוזמן לארמונו של אדוני הרוזן, ואז, כן, הרוזן כמובן כמעט מתעלף מפחד, אבל הוא אומר, אל תדאג, אני אסדר הכל. הוא רץ לפניו לארמון של המכשף הנורא. ושם, כשהוא נכנס לארמון, אז המכשף הנורא רואה אותו, מיד הופך לאריה, החתול מאבד את העשתונות נורא, כן, מאבד את העשתונות נורא ניבר. לפני שאתה טורף אותי, רק שאלה אחת. האם אתה יכול גם להפוך לאכבר? לא רק לאריה. איזו שאלה, הופ, הוא הפך לאכבר. ואז כמובן החתול טרף אותו, ומאז הם חיים באושר עד היום הזה. עכשיו, מה הנמשל בסיפור הזה? או הנמשל לענייננו, אני לא דורש דרשות בכוונתו של המחבר, מרן המחבר, אבל מה הנמשל לענייננו? הנמשל לענייננו זה באמת השאלה שהיא מאוד מעניינת. האם המחשף הנורא יכול להפוך את עצמו לאכבר? והתשובה היא כמובן לא. הוא לא יכול להפוך את עצמו לאכבר. ושאם הוא יפוך את עצמו לאכבר, הוא לא מחשף נורא. עוד פעם, הכל בנמשל. עוד דוגמה, בואו נדבר על הנמשל ברחל ביתך הקטנה. האם הקדוש ברוך הוא יכול להפוך לבן אדם? להפוך את עצמו לבן אדם. אם כן, אני נראה לו בראש. וזהו. מה תגידו, הוא לא ימות. אם הוא לא ימות, אז הוא לא הפך את עצמו לבן אדם. בן אדם מת כשיורים לו בראש. נכון? את השאלה, האם הוא יכול להפוך את עצמו לבן אדם, התשובה עליה היא שלילית. הוא לא יכול. אגב, זו הדוגמה שהרמב"ם, אולי גם הרב מביא. אחת הדוגמאות זה שהוא יעביר את עצמו, שיהפוך את עצמו למשהו לא כל יכול או משהו כזה. זאת אחת הדוגמאות לנמנע הלוגי, שהרמב"ם והרשב"א מביאים כאן. ומה העניין בזה? מה קורה פה? הרי יש דברים שהם חלק, מה שהרמח"ל אולי מתבטא, טבע טוב לעתיו. הקדוש ברוך הוא גם לא יכול לעשות רע. למה? כי טבעו זה לעשות טוב. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, כן, אחת הדוגמאות שמביאים פה, זה למשל, הרשב"א כותב, שלנבא כל בן אדם שלא עבר את כל המסלול, זה לא נמנעות לוגיות, זה לא כמו לנבא חמור. אבל לנבא חמור, אם היה כתוב, מבחינת הרשב"א אין דבר כזה, לא היה ולא נברא. למה לא? מה הבעיה? אם הקדוש ברוך הוא, זה אפילו לא, זה לא בעיה בלוגיקה. בסדר, הקדוש ברוך הוא יהפוך את החמור הזה למישהו שכן יכול לקבל נבואות. גם אנחנו במובן מסוים לא באמת יכולים לקבל נבואה, זה שום שאלה, סייעתא דשמיא מלמעלה. כן, אנחנו לא שבילם, השאלה אם זה נקרא באמת נבואה, אבל לא משנה, הרשב"א מתייחס לזה כסוג של נמנעת לוגית, זה לא אפשרי. בני אדם כן, חמור לא. למה לא? אני אגיד לכם למה לא. כי ברגע שחמור מקבל נבואה, הוא לא חמור. זאת אומרת, הוא לא יכול להשאיר אותו חמור ולתת לו נבואה. אם הוא נותן לו נבואה, אז הוא לא חמור. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבאמת יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול. זה דבר בעייתי ברמה התיאולוגית.
מי החליט שרק בני אדם יכולים להתנבא?
לא חשוב, בוא נתווכח על הדוגמה. בוא נגיד שזה ככה.
בסדר? שחמור שמדבר הוא כבר לא חמור. אם זה ככה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר חמורים. בסדר? מבחינתי זה מספיק. בסדר, לא חשוב, זה ויכוח על הדוגמה. אני רוצה לדבר על הלוגיקה.
אתה אומר חמור שמדבר הוא לא חמור. אתה מתכנס לפיזיקה של החמור. ואתה אומר שהוא שינה את הפיזיקה שלו. ולכן זה סתירה לא חמור. בגלל שהשמש הולכת אחורה, זה לא סתירה לוגית, כי בטבע של השמש...
לא, לא, ההבדל, עוד פעם, זה הוא אומר. מה שאני מסביר בו, כשהשמש הולכת אחורה, היא עדיין שמש.
למה?
זה סותר, כי זה לא מאפיין מהותי בשמש, זה מאפיין מקרי. העולם הזה נברא שהשמש הולכת ככה. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעצור את זה, הוא יכול לברוא עולם שבו השמש לא הולכת בכלל.
הוא יכול לברוא עולם שחמור חכם.
אבל אם זה חמור חכם, אז הוא לא חמור.
אני אומר שאם השמש
הולכת... לא, יש הבדל בין מאפיינים מהותיים למאפיינים שיכולים. זה כבר הבחנה בפילוסופיה היוונית. יש מאפיינים שבלעדיהם העצם הוא כבר לא העצם הזה, הוא משהו אחר. יש מאפיינים שהם מקריים. אני בגובה 1.95 מטר, אם הייתי 1.92 מטר, עדיין הייתי אני, יש לי גובה קצת אחר. אבל אם הייתי עם איזה נפש לגמרי שונה, אז מקובל להגיד שזה בכלל לא הייתי אני, זה משהו אחר. בסדר? אז עכשיו, תראו, דוגמה נוספת אולי שהיא יותר רווחת, ודרך זה אני אנסה להסביר את משמעות הדברים. האבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים, כן, התעלול הידוע הזה. מה הפשר העניין? מה הבעיה בזה, בשאלה האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? שמעתי פעם ראשונה מהרב שלוזברג, בבטיחי. יש שני חברים מהכיתה פה. בכל אופן, הטענה היא כזאת, כשאתה תוקף עמדה כלשהי, אתה צריך לתקוף אותה לשיטתה. אתה לא יכול לתקוף את העמדה הזאת לשיטתך, נכון? זה ברור, אם אתה רוצה להוכיח למישהו שהוא טועה, אתה צריך ללכת עם ההנחות שלו ולהראות לו שזה מוביל לספירה או שיש עם זה איזושהי בעיה. אתה לא יכול ללכת עם ההנחות שלך. ובוא נגיד שאני חושב שהקדוש ברוך הוא כל יכול. בוא נגיד, אני באמת חושב. עכשיו יבוא מישהו ויאמר לי, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שלא יכול להרים? אז אני חושב לעצמי, אני מנסה להבין את השאלה, אני עוד לא עונה, אני קודם מנסה להבין את השאלה. איך מבינים את השאלה? אז אני בודק. בוא נחשוב רגע, אבן שהוא לא יכול להרים. ואז אני אחשוב אם הוא יכול לעשות אותה או לא. עכשיו, מה זה אבן שהכל יכול לא יכול להרים? זה מילים חסרות פשר, נכון? אז אם אני חושב שהוא כל יכול, אז זה אבן כזאת. זה בדיוק כמו משולש עגול. הוא יכול היה באותה מידה לשאלות, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול? התשובה היא לא. כי אם זה משולש, אז זה לא עגול, ואם זה עגול, אז הוא לא משולש.
אבל זה לפי התפיסה שלנו?
לא, 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 שנייה, אני אבהיר יותר, זה לא תפיסה. יש פה משהו יותר עמוק, אני חושב. בעצם מה שקורה פה, מה שמטריד ברמה התיאולוגית, זה איך זה יכול להיות שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא משהו שהוא לא יכול. זאת אומרת לא יכול, הוא כל יכול, רק עכשיו אמרתי. גם אני מאמין בזה שהוא כל יכול. אז איך אפשר להגיד עליו שהוא לא יכול דברים? אז כאן הנקודה היא כזאת, וזה הרמב״ם, וגם הרשב"ם רומז את זה, תשובה ארוכה, כדאי לראות אותה. יש שתי משמעויות של לא יכול. או במילים אחרות, יש שתי משמעויות של חוקים. החוקים, המילה חוק, מופיעה אצלנו, וזה אגב טעות רווחת, יש את חוקי הלוגיקה ויש את חוקי הפיזיקה. אבל זה לא חוק באותו מובן. חוקי הלוגיקה וחוקי הפיזיקה הם לא חוק באותו מובן. חוקי הלוגיקה פשוט מגדירים את הדברים כפי שהם. זה לא טבע שמוכתב על העולם. זה פשוט, אם אתה משולש, אתה לא עבול. זה לא חוק שמי שלא מציית לו עבר על החוק. הוא לא עבר על החוק, אי אפשר לא לציית לו. זה פשוט לא מוגדר. לא לציית לו זה לא מוגדר. פה כשאני אומר שאני לא יכול לעשות משולש עגול, אין פה שום פגיעה בכל יכולתי, הנערצה. כן? אבל גם בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא. למה? כיוון שמה זה כל יכול? כל יכול זה מישהו שיכול לעשות את כל מה שניתן לעשות. אין דבר שאותו ניתן לעשות ושהוא לא יכול. זה נקרא כל יכול. אבל אם יש משהו שהוא לא קיים, לא קיים פיזית, לא, אין חמור מעופף, הוא יכול לעשות חמור מעופף. למה? כי ברמה העקרונית המושג מוגדר, אז הוא יכול לממש אותו. אבל אם יש מקום שבו זה מושג חסר תוכן, מה זה, תסביר לי מה זה משולש עגול, אני אשמח לענות לך אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה או לא. אני לא מבין את השאלה. השאלה הזאת היא פתאום מילי באלמה. זאת אומרת, זה אוסף של מילים שלא מחביאות מאחוריהן שום תוכן, הן לא מצביעות על כלום. אז זאת לא שאלה. השאלה זה לא אוסף המילים, השאלה זה המסומן של המילים. זאת אומרת, מה המילים מביעות? עכשיו, במקרים האלה, המילים האלה מביעות נונסנס. אין דבר כזה, זה סתם שטויות. כמו, כן, האם המידה הטובה היא משולשת? המידה הטובה במובן של מידות הנפש, מידות טובות, כן, רחמים וכו'. האם המידה הטובה היא משולשת או אדומה? מה אתם אומרים, כן או לא?
יסביר את השאלה, אני אנסה לענות, אם כן או לא. יש אוספי מילים שהם, מה שקרנאפ קורא, פסוידו-משפטים. זה לא משפטים, זה אוסף של מילים. הם לא מחביאים מאחוריהם תוכן. אז שאני אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול, או לא יכול לברוא אבן שהוא עצמו לא יכול להרים, זה לא אותו דבר כמו להגיד שהוא לא יכול להחזיק אבן באוויר, שלא תיפול למטה. זה שני משמעויות שונות שלא יכול. בגלל שמראש החוקים שאותם הלא יכול הזה נכנע להם, הם חוקים במשמעות שונה. יש חוקים שהם חוקי טבע. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, אז הוא גם יכול להקפיא אותו, הוא יכול לחרוג ממנו. אין שום בעיה. אבל יש חוקים של חוקי לוגיקה. חוקי לוגיקה, איך הרמב"ם מציג את המשפט הראשון שלו? לנמנע טבע קיים קיום עומד. אינו מפעולת פועל. זה לא תוצאה של בריאה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הריבוע כך שאלכסונו גדול מצלעו. זה ריבוע. הוא היה יכול לברוא ריבוע, והיה יכול שלא לברוא ריבוע. אבל ריבוע זה זה. אם הוא היה עושה משהו אחר, זה פשוט לא היה ריבוע. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. במסגרת, מה שמוגדר. אז אי אפשר לעשות משהו שהוא נונסנס. אי אפשר, לא מייש הקדוש ברוך הוא לא כל יכול. יש לו איזושהי חולשה. יש אין דבר כזה. תסביר לי מה אתה שואל אותי, אני אשמח לענות לך אם הוא יכול לעשות את זה או לא. אתה לא תוכל להסביר לי את השאלה. לכן הרבה פעמים הרתיעה הזאת מלומר, אנחנו לא מוכנים להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משהו. איך זה יכול להיות שיש נמנע שהקדוש ברוך הוא כביכול כפוף לו, זאת רתיעה מובנת. אבל היא לא נכונה ביחס לחוקי הלוגיקה. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הלוגיקה, זה סתם שימוש מושאל. הוא לא כפוף לכלום. הוא כן הוא כפוף מגדירים את המציאות כמו שהיא. אם אתה חרבת מהלוגיקה, אין דבר כזה. אין גבול שהוא. הלוגיקה היא פה, ואם אתה חרוג מהלוגיקה, אז אתה שם. אין דבר כזה, אין. זה רדיוס אינסופי. אין מחוץ
ללוגיקה.
אין מחוץ לפיזיקה.
זה
אומר
גם
להגיע מבחירה.
אולי כן גם. ואם אתה חשב את פי האטום, אז זה לא האטום.
אוקיי.
נכון?
זה לא האטום.
הם אומרים, הוא ברא אותו בשישים בראשית, הוא ברא אותו בשישים בראשית, כי הוא לא אטום.
אגב, יכול להיות שבהפתח השם הציע האטון, הכוונה שהוא פתח את הפה של האטון, והאטון דיבר, זה לא אומר שהייתה לו גם קוגניציה מאחורי הדיבור.
וזה אפשר.
ואז זה כן אטון, אני לא יודע, אפשר להסביר בהרבה צורות, אוקיי?
את זה אפשר להבין, זה בסדר, זה עניין של הגדרות, אבל לגבי ידיעה ובחירה זה ודאי לא...
טוב, אז לגבי ידיעה ובחירה...
זה לא מן הנמנעות, זה הדוגמה שהובאה פה.
השאלה של ידיעה ובחירה, לא, אני הבאתי זה כדוגמה כדי לדבר על העיקרון. לא דנתי בדוגמה, לא עסקנו בידיעה ובחירה. ידיעה ובחירה באה להדגים את העיקרון שאותו פירטתי עכשיו. עכשיו, זה כמובן תלוי בשאלה, ואגב, על זה הרמב״ם מדבר בהמשך מורה נבוכים, בהמשך אותו פרק. זה פחות ידוע, שכן יכולים להיות ויכוחים מה בכלל נקרא נמנע לוגי. זאת אומרת, יכולים להיות ויכוחים בשאלה האם הדבר הזה הוא באמת חוסר אפשרות לוגי, או שאתה טועה, אתה מיישם איזה מושגים שלך, אבל האמת שזה דבר אפשרי לוגי. אבל הנחסון וצלע, על זה אין ויכוח, אומר הרמב״ם. זה לא יכחישהו איש מבעלי העיון. זאת אומרת, יש תחום שהוא ברור מחוץ לוויכוח. נכון שישנם תחומים שבהם אפשר להתווכח. אגב, ידיעה ובחירה הוא כנראה אחד מהם. אני בעמדה שזאת סתירה לוגית. אבל זאת עמדה שלי. פה אני מבין שיש אנשים שתופסים את זה אחרת. אני חושב שהם טועים בגדול. אני חושב שיש הוכחות טובות נגד זה. אבל זה נעשה כשאנחנו מדבר על ידיעה ובחירה. מבחינתי זה רק דוגמה, בהנחה שזאת סתירה לוגית, אז חל על זה מה שהרמב״ם מדבר כאן, אבל אני מסכים לחלוטין שזה באמת מסוג הסוגיות שהם לא כמו אלכסון וצלע, יכולים לבוא אנשים ולהגיד, לנו נראה שזאת לא סתירה לוגית, זה פשוט לא אפשרי פיזיקלי. ולכן הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה לחרוג מזה. עוד פעם, אני לא מסכים, אבל זה דיון שעומד לעצמו.
סליחה.
כן, כן.
ברמה הלוגית, עצם השאלה, האם הקדוש ברוך הוא כל יכול בשביל הלגיטימית? בדומה לשאלת
ההגשרה. אתה צריך להבין את המשמעות שלה. זה כמו לשאול האם מלך צרפת הוא מלך.
שאלה של
הגדרה. לא, בעצם המשמעות היא האם יש קדוש ברוך הוא, זאת השאלה. אם ישנו, הוא כל יכול, אין קדוש ברוך הוא אחר. אתה יכול להגיד, אתה יכול לשאול האם הוא ישנו.
שאלת ההגשמה, יש כאלה שיקילו עליה את אותו כלל שאמרת כאלה,
נכון.
יש כאלה שיחריב.
נכון, הנה, זו דוגמה מצוינת להסתייגות שאמרתי בסוף בשם הרמב״ם. הרמב״ם ברור לו שההגשמה זה משהו מן הנמנעות, לא רק שזה לא נכון, זה מן הנמנעות. ובאמת, הרייבד כבר עיקר אותו על קודקודו, ואמר שרבים וטובים כן חשבו כך. זה בדיוק דוגמה מצוינת, סוגיה שלגבי יש ויכוח, האם זה מהנמנעות מהסוג הראשון, או הנמנעות מהסוג השני. אבל אף אחד, זה מה שאומר לפחות הרמב״ם והרשב"א, אף אחד לא מתווכח על העיקרון, שאם יש נמנעת מהסוג הראשון, הלוגי, אז זה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול. אז זה אין ויכוח. יכול להיות ויכוח איפה עובר הקו בין הנמנעות מהסוג הראשון לנמנעות מהסוג השני, ויש על זה ויכוחים.
בסדר, לגיטימי.
טוב, אם אתה מקבל את איזו שאלה אם יכול לאכול או לא, אז השאלה אם יכול לבוא אבן שלא יכול להוריד,
לא, אני תופס. אני לא חושב שאני יכול לקבל את השאלה הזאת. זה בסך הכל צורה לא זהירה מספיק כדי לשאול האם קיים קדוש ברוך הוא. אם הוא קיים, אז כשאני מדבר קדוש ברוך הוא, אני מדבר על מישהו שהוא כל יכול. יכול לשאול האם קיים קדוש ברוך הוא, אולי לא קיים, אולי קיימים רק עצמים שהם לא כל יכולים. אמן? בסדר. כמו הרבה פעמים, אגב, זו טעות, הרבה פעמים יש איזושהי תחושה קשה, נגיד, אנחנו רואים אדם גדול מולנו. ואמרו, רגע, הוא נברא עם יכולות כאלה שאני לא קיבלתי לילדתי. כן, משה רבנו כשהוא נולד, אז קראנו אור פניו. אני, ככל שדווח לי, כשאני נולדתי לא קראנו אור פניי, ולכן זה לא פייר. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה כך, שמשה רבנו מגיע למדרגות כאלה, ואני לא יכול, הרי, תכלס, אני לא יכול להגיע למדרגות האלה. לא קיבלתי את הכוחות שהוא קיבל. אז יש פה איזושהי טעות תפיסתית, זה לא בעיה בתחום המוסר, זה בעיה בתחום האונתולוגיה. אז אם אני הייתי מקבל את הכוחות ההם, הייתי משה רבנו, לא אני. יש דברים שהם מהותיים לבן אדם. כנראה שעם ישראל היה צריך איזשהו אחד שהוא יהיה משה רבנו. איזשהו משהו חריג, כוחות אחרים. אין מה לדון, זה כמו שהרגל לא תשאל, רגע, למה עשית אותי רגל? אני רוצה להיות ראש. אם היית עושה את הרגל ראש, אז היא הייתה ראש, לא רגל. זה לא שהרגל תהיה ראש, אלא יש שני ראשים. אבל הגוף צריך רגל וראש. אז הרבה פעמים אנחנו תופסים משהו כמאפיין מקרי של דבר, בעוד שהאמת היא שהוא מאפיין מהותי של הדבר. ולכן אנחנו שואלים, רגע, למה נתת לי את המאפיין הזה? תן לי יותר כסף. אז יותר כסף או פחות כסף, זה באמת מאפיין מקרי. יכולתי להיות אותו דבר עם יותר כסף או עם פחות כסף. אבל לא יכולתי להיות אותו דבר עם מאפיינים מהותיים של האישיות, או של הרמה הרוחנית, שהם שונים בתכלית, שונים לגמרי. אז זה לא הייתי אני, זה היה מישהו אחר. אז אין טעם בכלל לבוא בשאלה, למה לא עשית אותי אחר? אם זה היה אחר, זה לא היה אותי. מה זה עוזר לך? אם הייתי עושה אותך אחר. זה לא היית אתה. אז מה זה עוזר לך? השאלה הזאת מבוססת על אותה אי הבחנה בין מאפיינים מהותיים למאפיינים לא מהותיים. אוקיי? טוב, נגיע לנקודה השלישית. והיא אולי יותר רגישה, יותר קרובה לעולמנו. עוד לא לגמרי, אבל יותר קרוב. השאלה איך מתייחסים לחכמים ולסביעות של הגמרא ושל חז"ל והחכמים שאחריהם. ההנחה שלי זה שחז"ל היו אנשים כמוני וכמוכם. שם את זה על השולחן, זאת ההנחה שלי. זאת אקסטרפולציה שאני עושה כמו שאני עושה בכל תחומי החיים. אני מכיר בני אדם, אני יודע פחות או יותר איך הם בנויים. ואני מניח שגם אנשים שאני לא מכיר אותם בנויים באותה צורה. עכשיו, יש כמה אינדיקציות לזה. יש אינדיקציות לזה שחז"ל טעו, במקרים מסוימים. ואני לא אלך עכשיו לתת שיעור שלם על טעויות של חז"ל, כי אז בכלל יסקלו אותי באבנים. וחז"ל גם הודו על חטא. חז"ל הודו לחכמי אומות העולם, הבאתי את הגמרא בפסחים מהרמב"ם, גם בוודאי בתחומים המדעיים. חז"ל הביאו, זאת אומרת שהם הלכו לתחום מקצועי מסוים, הם התייעצו עם המומחים ששייכים לאותו תחום, בדיוק כמו שחכמים בימינו עושים וצריכים לעשות. אז עכשיו אני שואל, אם באמת חז"ל היו כאלה סופרמנים שידעו את כל המדע ולא יכלו לטעות גם בתורה, ולא, הם היו ממש אנשים מושלמים, כמו שהרבה פעמים מציגים אותם. מתי זה נגמר? כי אני מכיר את האנשים של היום, כולל גדולי תורה שאני מאוד מכבד אותם. אבל הם לא מלאכים, הם אנשים. אנשים שלמדו קשה, אנשים שיודעים הרבה תורה, אבל הם אנשים, וכן אנשים, הם יכולים לטעות, והם לא עושים את זה לא פעם לצערי. אז עכשיו השאלה, במאה ה-19 זה גם היה כך? אנחנו במאה ה-21. במאה ה-20 עוד הייתי. אז אני יכול להגיד, אני מניח שזה גם היה כך במאה ה-20. במאה ה-19 כבר לא הייתי. אוקיי? זה היה כך? אני עושה אקסטרפולציה, אני חושב שכן. אוקיי? אני לא נחשב לשאלה של ירידת הדורות, אני אעיר עליה משהו בהמשך. אני חושב שכן, סוג בני האדם הוא אותו סוג. במאה ה-17 זה היה קו. אני מניח שכן, מתי זה נגמר? איפה עובר הקו בין האנשים שהיו סופרמנים שידעו הכל ולא יכלו לטעות, לבין המצב שבו יש אנשים גדולים יותר וחכמים יותר, וגדולים פחות וחכמים פחות, אבל כולם בני אדם. כולם יכולים לטעות, זה יכול לקרות.
יש לזה, יש את הסמכות של הסמינרים, יש כמה דברים, אבל נעים למשל.
אני אגיע למושגים האלה. אני אומר שבאופן עקרוני הקו הזה לא עובר בחלק הזה של ההיסטוריה שבנוי כמו שאנחנו מכירים את החלק שלנו. איפה אני יכול לקבל שהיה קו יחסית ברור? למשל, עם תום הנבואה, שזה תחילת בית ראשון שני. בתחילת בית שני נגמרה הנבואה. נבואה זה התערבות של הטרנסנדנטי, שם הקדוש ברוך הוא מתערב, עושה דברים, שם יש השגות שלא חשופות לכל בני אדם, ולכן אני מבין, שם יש באמת דברים אחרים, להגיד שנביא את העז זה הרבה יותר מרחיק לכת. לא הייתי מת אם מישהו היה אומר גם את זה. אבל לא, זה ודאי אמירה הרבה יותר מרחיקת לכת. אני מסכים. אבל חתימת התלמוד, זאת חתימה שמשמעותה היא פורמלית. זה פורמלי. משמעות הדברים היא שמה שמופיע בתלמוד מחייב הלכתית. זה לא אומר שמה שמופיע בתלמוד הוא נכון. זה שני דברים שונים. זה כמו שבחוק, כשיש חוקה, שהיא נתת מעל חוקים רגילים, היא מבטלת חוקים רגילים במקרה של סתירה, זה לא אומר שהחוקה צודקת. זה אומר שהחוקה היא מוסמכת, כך בנוי החוק. עכשיו, אנחנו קיבלנו על עצמנו את התלמוד כמשהו מחייב. האם הסמכות הזאת של התלמוד יונקת מאיזשהו רוח הקודש מיוחד, כמו שהרבה פעמים אומרים לנו? יש כאלה שאומרים את זה, אני לא מכיר את הבסיס לעניין הזה.
מה זה מוסיף?
לא נוטה לחשוב ככה.
מה? מוסיף שזה רוח הקודש.
לא, שכאילו הם לא טועים, שזה בטוח שהם צודקים. אני אומר שהסמכות של התלמוד לא תלויה בזה שהוא תמיד צודק. האמירה הזאת, אגב, מחזקת את סמכותו של התלמוד, זה לא מחלישה אותו. בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. ושהאמירה הזאת אומרת להרבה אנשים שאותם אני פוגש, כל יום אני פוגש, אנשים שאומרים, חבר, יש פה טעויות, אנחנו יודעים מאיפה זה בא, מההשפעות האלה, ומשיקולים כאלה שהם פרי זמנם. ומה זה קשור אלינו? זה ודאי שזה לא נכון. ויש דברים שהם לא נכונים, גם בתלמוד וגם של הראשונים.
יש מחלוקות שלפעמים בן אדם מסוים היה בדעת מיעוט ולא נפסק כמובתו בתנ"ך. היה בדעת לא, זה מראה שזה לא שהוא טעה או לא טעה, או שיכול להיות.
זאת שאלה יותר עדינה, כי השאלה אתה מתייחס לדעות שונות באלו ואלו, האם שניהם אמת, אז זה כבר דיון אחר, אבל זה אני לא יכול להיכנס עכשיו לעניין הזה.
אני אומר שאתה גם יכול בעצם להיכנס למערכת השיקולים שלהם, או שהשיקולים שלהם הם מעבר לשיקולים שלך.
אני יכול להיכנס לשיקולים שלהם באותה מגבלה שקיימת על כל שיקולים של כל אדם שכתב ספר. זאת אומרת, יש בהרמנויטיקה, כידוע, יש ביקורת מאוד קשה, החל מהמאה ה-20 לפחות, על היכולת שלנו להיכנס לכוונותיו של מחבר. אנחנו נהיים בעולם אחר.
לא לכוונותיו, שהמערכת השיקולים שלהם רחבה לאין ערוך משלנו.
אני אומר, כיוון שאני לא יודע מה הייתה מערכת השיקולים שלהם, אני לא יכול לענות לך. כי אני לא יכול להיכנס למערכת השיקולים הזאת. אני לא יודע. מה שאני יכול לדעת זה לשאר.
אז למה כל הגדולים כותבים צריך עיון וכוונתם לצריך עיון, אני צריך עיון בסוגיה, ולא תולים את זה בטעות
שלנו. לראי שאני מסכים שהם כותבים שזה צריך עיון. לפרשנות שאתה נותן לצריך עיון, אני לא בטוח שאני מסכים. זאת אומרת, זה כמו...
כי רבי פופאיגר יש לו מלא צריך עיון, ובשוטים שלו רואים שהוא כותב שעומד בשיפול העגלי מתי הוא של...
בסדר,
אני... רואים שכל הגדולי האחרונים, הגאונים אדירים, ראו את עצמם ככלום לעומת... לעומת
הראשון הדברים. אני אגיד לך איך אני מבין את העניין. זה כמו... יש ספר של הרב נריה גוטל על השתנות התוואים בהלכה. באיזה מאמר הוא העלה ואמינה ואחרי זה נסוג ממנה. באיזה מאמר הוא העלה ואמינה, או אפשרות שהוא נסוג ממנה אחרי זה, שהיא כמובן הנכונה לדעתי, שהשתנות התוואים זה צורה מנומסת להגיד, חברים, משהו פה לא נכון. אבל יש דרך מנומסת להגיד את זה. אז אנחנו אומרים את זה בדרך הזאת. חלק מהעניין... זה הדרך המנומסת הזאת מלווה לפעמים באמת בתפיסה שהראשונים היו גדולים בגודל עצום, אבל התפיסה הזאת אני לא בטוח שאני מסכים. גם אם רבי עקיבא איגר כן אחז בתפיסה הזאת, מה שאני לא לגמרי בטוח, אבל גם אם כן, בסדר, אז מה? למה אני צריך להסכים לזה? על מה זה מבוסס? יש הרבה פעמים מצב שבו אנשים לוקחים את העיקרון שיש סמכות למישהו, וכדי לחזק את הדבר הזה, בונים סביבו איזשהו הילה של מישהו שלא יכול לטעות. מצבים מעשים שבכל יום, גם בימינו. ועכשיו אני אומר, העובדה שאני חושב שהוא בן אדם רגיל, וכן יכול לטעות, לא אומרת בהכרח שאני לא מתייד לו, כמו המחוקק. אני מקבל את סמכות התלמוד, בגלל שאנחנו קיבלנו לעצמנו, זה הכסף משנה, הבאתי את הכסף משנה הזה, שכסף משנה שואל למה אנחנו לא חולקים על התלמוד, והוא לא אומר שזה בגלל שהם היו שרפי מעלה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר שקיבלנו לכם.
זה בית משפט שלום.
בדיוק, בדיוק. יש להם סמכות. זאת החוקה שלנו, והחוקה שלנו, אנחנו לא מתווכחים איתה. עד שאין לנו סנהדרין שיכול לשנות את החוקה. סנהדרין תוכל גם לשנות את החוקה.
כדי להתעסק בטעמים ובסברות ודברים בטלים.
מה החוקה אומרת? תלמוד אומר משהו מוגדר על כל השאלה הלכתית.
שולחן
ערוך, אני לא בטוח שהוא נכנס לקטגוריה הזאת, אבל גמרא.
מהגמרא ורוב הראשונים ככה הבינו את הגמרא. נגמר הסיפור, מה יש לנו להתחיל...
אוקיי, אם הגמרא אומרת כך, נגמר הסיפור במובן ההלכתי, נכון?
נכון, באמת נגמר הסיפור.
נכון, בצנין, בצנין
את ההסתה. ברור.
זה תעלים נשאיר לאחרי התשובה.
אבל יש שם
מצווה לימוד. למה אחרי התשובה? זה מצווה לימוד תורה. בדיוק, אתה צריך להבין על מה זה מבוצעת. קודם כל, להבין את הטעמים אין פירושו לחלוק.
זה 99% להיות בהכנעה למה שנפסק
על החלוק. לא, עוד פעם, הכנעה זה שאלה אחרת. הכנעה
לסמכות.
בדיוק, הכנעה לסמכות.
אוקיי, אבל 99% מהמשאבים שלהם יש לי יש
כאב. מה הבעיה? מה הבעיה?
אז אני אומר, יש כל כך הרבה בשר.
אתה צריך להבין מה החוק הזה אומר. זה בלי פרשנות, אתה לא יודע מה הוא אומר. אני אומר, רוב האלה שמעבינים את
זה. אין לבינו מה שזה אומר, אנחנו קיבלנו על איזה סמכות.
לא הבנתי, אבל השאלה מה זה אומר, מה הם אומרים לי? לא למה הם אמרו לי את זה, מה הם אומרים? רוב הבירורים הם בשאלה מה הם אומרים, לא למה הם אמרו. עכשיו, בלי שאני יודע מה הם אומרים, איך אני אסיים את מה שהם אומרים? רוב מה שעושים בישיבה, שנייה אחת, רוב מה שעושים בישיבה, שמנסים לברר דברים וללבן דברים ולהבין את הטעמים, זה להבין מה כתוב שם, לא לחלוק עליהם. נכון שיהיו מקרים שאני אגיע למסקנה שאני חושב שיש שם טעות, לא מסכים לזה, אני לא מפריך, לא מופרך. ידוע, כן, התוספות יום טוב בנזיר, שהוא מפרש אחרת משנה נגד גמרא. הוא מוסיף את מילות הנימוס הראויות לפני כן. אני אומר את זה ברצינות, בסדר. וגם להלכה הוא לא יעשה את זה, כי זה נגד הגמרא. אבל נכון, הוא עדיין חשב, אני מניח שזה נכון מה שהוא אמר. אז יש הבדל בין השאלה האם לעסוק בדברים ולנסות להבין מה הם אומרים, לבין השאלה אם זה מחייב אותי. עכשיו תבינו, אני רוצה שתבין את ה... קצת, אני פשוט רוצה לסיים את זה.
מי אמר
שזה
מחייב אותי?
אנחנו, מי שאמר שזה מחייב אותי, זה אותה קבלה שאומרת לי שהר סיני מחייב אותי. אם עם ישראל קיבל על עצמו את זה, אז עם ישראל קיבל על עצמו גם את זה, זה הכל.
ומי שלא מקבל את הקבלה של עם ישראל,
אני רואה כי אי אפשר לחלוק על תנאים, אז זה לא חוק, זה מי קבע אותו.
עכשיו, קבעו אותו כל חכמי ישראל שמסכימים לזה, שלא חולקים על תנאים והמוראים.
חכמי ישראל, אבל אני חולק עליהם.
אז בסדר, לא אתה חולק עליהם, אתה לא מקבל את זה. ומי שחולק על מעמד הר סיני, מה הוא עושה?
לא,
למה אתה לא קשור?
כי אם יש לי, כי אם אני חושב אחרת, אז זה ש...
ואם אני חושב אחרת לגבי מעמד הר סיני? לא צריך קיים את מה שכתוב שם, למה שנאמר שם.
איפה זה כתוב שזה אחד מהעיקרים שאי
אפשר? אני לא יודע מה זה כתוב, ואם זה היה כתוב שזה אחד מהעיקרים, אז אני הייתי חולק על זה גם. מה זה משנה? הכתוב לא עוזר פה כלום. אם אתה מקבל את העיקרון שמה שעם ישראל מקבל על עצמו מחייב, אז קיבלת. ואתה שואל אותי, ומי שלא מקבל, מי שלא מקבל, הוא נמצא ברחוב בלי כיפה ועושה מה שהוא רוצה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? בסדר, ברור, תמיד אפשר לא לקבל, אני לא מבטיחה. מי שלא מקבל, מה אני אעשה? הוא לא מקבל, נו, בסדר. אבל אני אומר, המסגרת היא לא המסגרת של ההתייחסות המלאכית לחז"ל. זה לא המסגרת שקובעת אם אתה בחוץ או בפנים. המסגרת היא האם אתה מחויב למה שהם אמרו. בתוך זה, אם אתה חושב שהם מלאכים או לא מלאכים, אפשר להתבחר.
זה עובר זה למשהו מאוד בעייתי, כי אז מה שקורה זה בעצם לא האמת מתגלה.
ודאי שלא. ודאי שלא האמת מתגלה. איזו שאלה.
אז אנחנו חיים בשקר.
אנחנו לא חיים בשקר. הקדוש ברוך הוא אמר לא בשמיים
מי,
הקדוש ברוך הוא אמר לא בשמיים מי, והקדוש ברוך הוא אמר שמה שאנחנו מפרשים זה מה שהוא מצפה מאיתנו לעשות, ובזה הוא אמר לנו שדבר כזה לא נקרא לחיות בשקר. שיוצאת בת קול מהשמיים ואומרת שהתנור תמה, והם פוסקים שהתנור טהור, אז מה האמת? האמת היא שהתנור תמה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. ומה צריך לעשות? שותו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר ניצחוני בניי, אבל לא בגלל שזאת האמת, אלא בגלל שזאת הסמכות ההלכתית.
אבל אליבא דהיגיון שלך בעצם צריך להיות שככל שהדורות הולכים ומתקדמים, אז הפוך, להם צריך להיות יותר את הסמכות, כי יש להם את כל הרכוש.
זה המשפט הבא שאני אנסה להגיע אליו. אני אגיע עכשיו לעניין הזה, כי זה באמת הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה. מה המשמעותה של ירידת הדורות? אני מקבל באופן עקרוני את התפיסה הזאת, בניגוד למה שאולי נשמע. אבל אני אגיד לכם באיזה מובן. במובן די מסוים. זאת אומרת, ירידת הדורות, אני חושב שאולי הזכרתי את זה אפילו באחת הפעמים הקודמות, זה איזשהו סוג של התרחקות מהמקור.
למדת את זה באופן פרטי.
כן, אבל אופן, הכוונה שאם משה רבנו למד עם הקדוש ברוך הוא בחברותה, אז יהיה קשה לבוא ולהתווכח איתו מה הקדוש ברוך הוא התכוון, שהוא אמר את התורה. זה לא סביר, אוקיי? יכול להיות שהוא טעה, משה רבנו. הכל יכול להיות. אבל זה בלתי סביר, חושב שהוא טעה, אוקיי? הוא היה שם. זאת אומרת, הוא למד אצלו. הבאתי את הדוגמה של סטרדיבריוס, זה פרטי, אני לא זוכר. סטרדיבריוס בונה הכינורות, שהוא בנה כינורות גאוניים. ואנשים מנסים לשחזר את זה עד היום עם כל המכשור המתוחכם שיש לנו ולא באמת מצליחים. השוליה של סטרדיבריוס, שישב אצלו בבית המלאכה, לפני אני לא יודע כמה, 200 שנה או כמה זה היה, 300 שנה, עשה את זה יותר טוב מאיתנו. למה? ושהוא למד את סטרדיבריוס, איך עושים את זה? זאת אומרת, הוא למד זה באצבעות. הוא לא קיבל ספר כללים שאומר לו איך עושים את זה. כי הכללים לא מצליחים, אז כשדיברתי על כללים, אני חושב שדיברתי על זה, שהכללים לא באמת מצליחים לתפוס את הדבר, הם קירוב לדבר. אוקיי? עכשיו, מה שקורה כתוצאה מירידת הדורות, המנגנון שאני מבין לפחות בירידת הדורות, זה התרחקות מהמקור. ומה קורה בהתרחקות מהמקור? בואו נחזור רגע לסטרדיבריוס. השוליה של השוליה כבר יעשה כינורות קצת פחות טובים, כנראה. בדרך כלל, כן, יש לו איזה כישרון מיוחד מצד עצמו, אבל נגיד, יעשה בדרך כלל כינורות פחות טובים. באיזשהו שלב, אנחנו כבר נצטרך לעשות מחקר מדעי איך עושים כינורות. מחקר מדעי, ולראות...
סטרדיבריוס היה שוליה, וגם פתאום קפץ. קפץ תואר.
אוקיי. אבל מגיע איזשהו שלב שבו איבדנו את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להבין את האומנות הזאת. ואז מה אנחנו עושים?
את מה? אנחנו עושים כינור. האמת לא מעניין אותנו, הלכה מעניין אותנו. הלכה מעניין אותנו, אנחנו קובעים.
ממש, האמת מאוד מעניינת אותנו. אבל לא רק האמת. כל אחד שפוסק הלכה, מנסה לכוון לאמת ככל יכולתו. אבל אם זה מוסד מוסמך, כמו סנהדרין, הקביעה שלו מחייבת, גם אם אני יודע באותות ובמוסדים שהיא לא האמת. אין פירושה שאנחנו רוצים, לדעתי, האישית, אני מוניסט. יש רק אמת הלכתית אחת, לא כולם צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה לא אמירה שכולם צודקים. מה שאמרתי קודם לא סותר את זה,
כוונות.
אני רק טוען שהסמכות לא קנויה בזה. זאת אומרת, אנחנו מנסים לקנוע לאמת, בין אם הצלחנו ובין אם לא, זאת ההלכה. אבל ודאי שאנחנו מנסים לחתור לאמת. עכשיו, מה זה הירידה? אני חוזר לירידת הדורות. ירידת הדורות פירושו של דבר שאנחנו מתרחקים מהמקור, מאבדים את האומנות הזאת של איך להבין נכון מה כתוב שם, איך לפרש נכון, מה שאולי קראת קודם דעת תורה. זה חלק מהעניין הזה לדעתי. וזה קשה מאוד לתרגם את זה לכללים פורמליים. כללים פורמליים נגישים לכל אחד. זה כתוב בספר, תיישם את הכללים, תגיע למסקנה. רובוט באופן עקרוני יכול לייצר כינורות ויכול לפסוק הלכה גם באופן עקרוני. אבל הפסיקה הזאת תהיה פחות טובה, הפסיקה של בן אדם. כי הרובוט הוא קירוב. כיוון שהכללים שלפיהם אתה עובד הם לא הדבר עצמו, הם ניסיון לחפות על חוסר היכולת של האינטואיציה שלך. במקום שהאינטואיציה לא עובדת, אין ברירה, אנחנו נזקקים לכללים. אבל הכללים האלה הם קירוב. עכשיו, מי יותר חכם? סטרדיבריוס או אנחנו? ודאי שאנחנו. אנחנו יודעים מחשבים, אנחנו יודעים מתמטיקה, אנחנו יודעים פיזיקה, אנחנו יודעים הכל. סטרדיבריוס לא חלם על כל ההתפתחויות האלה. מי מייצר כינורות טוב יותר? סטרדיבריוס, נכון? בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. זאת אומרת, אל תהיה חכם, תהיה צודק. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שקובע זה האם הכינור הזה הוא טוב. לפעמים כשאתה מאבד את היכולת, אם אני חוזר לממשל, בתורה זה גם כך, כשהתרחקנו מאותה חברותה של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו, אז איבדנו לאט, או אנחנו הולכים ומאבדים לאט לאט, את היכולת האינטואיטיבית להבין על מה מדובר שם. לפעמים צריך איזה אוזן רגישה להבין את השפה. מי שיותר קרוב למקור, מבין את זה יותר טוב. דבר לגמרי טבעי, אין פשוט דבר מיסטי. זה לגמרי הגיוני, בכל דבר זה ככה. בכל דבר יש ירידת הדורות.
עכשיו שם... זה כבר מאוד קטן לעומת האחרונים.
זאת אומרת? נכון. בדיוק. בדיוק. נכון. נכון. מזה בדיוק נגזר את העובדה שתלמידי חכמים מרשים לעצמם לחלוק על האחרונים, ופחות על ראשונים, בגמרא בכלל לא. נכון. והנקודה היא שאני מפתח מערכת של כללים פורמליים שבא לעזור לי בגלל כישורים שאותם איבדתי. זה כמו מישהו שהוא עיוור, אז יש לו יכולת האזנה ברזולוציה הרבה יותר גבוהה. כי הוא צריך את זה כדי לחפות על הראייה. אז מי שומע יותר טוב? העיוור. אבל מי צודק? מי שרואה. כי אני רואה את המציאות, הוא רק מנסה כמה שהוא יכול לקרב, אבל הוא לא רואה. אותו דבר פה. כשאני שאל את עצמי מי יותר סביר שצודק, התשובה היא מישהו יותר קרוב למקור, בכלל, יותר סביר שהוא צודק. זה המשמעות של ירידת הדורות. אבל זה לא אומר שהוא לא טועה אף פעם, ממש לא. וזה לא אומר שהמערכת שאני פחות חכם ממנו, ממש לא. וזה המאגדה הזאת שמשה רבנו נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא ולא מבין שום דבר, זה דבר פשוט. זה לא אגדה במובן, זה אגדה במובן ההיסטורי, אבל זה דבר פשוט ביותר, זה ברור שזה היה נכון. אם משה רבנו היה יושב בבית המדרש של רבי עקיבא, הוא לא היה מבין מילה. והוא היה יושב בבית המדרש שלנו, הוא לא היה מבין אפילו חצי מילה. וזה לא אומר שהוא לא צודק, הוא כן צודק. אחרי זה אמרו, הלכה למשה מסיני, מה, ואז הוא מגיע, מה הכוונה? בסופו של דבר הוא הבין שהם בסך הכל מנסים לברר את מה שהוא אמר. עכשיו הם עושים את זה בכלים סופר מתוחכמים. הם היו אנשים יותר חכמים ממנו. רבי עקיבא היה יותר חכם ממנו, המדרש אומר, שראוי היה שתינתן תורה על ידו, ואז משה רבינו אומר, מי מעכב בעדך? למה אתה לא נותן תורה אצל רבי עקיבא? כי הקדוש ברוך הוא החליט לתת תורה דרך משה רבינו, שכולם איתו. זה לא אומר שמשה רבינו היה יותר חכם. ממש לא. וזה לא אומר שרבי עקיבא היה יותר חכם מרבי עקיבא איגר. אם רבי עקיבא היה יושב בית המדרש של רבי עקיבא איגר, הוא לא מבין מילה. אין לי ספק. אבל אז הוא היה אומר, זו שיטת רבי עקיבא, יש רבי עקיבא מפורש כזה. ואז רבי עקיבא היה נרגע. אמיתית, לא בגלל שיש לו גאווה, אלא שהוא נרגע כי הוא מבין, זאת אותה תורה. הם לא החליפו את התורה. זאת אותה תורה. והיכולת של רבי עקיבא איגר, מי מהראשונים יכול להתבקח? להתחרות איתו. שום סיבה, אף אחד לא מסוגל לעשות מה שרבי עקיבא איגר עשה. אין ספק בזה. הם גם לא עשו את זה.
אז הוא סיים אומר?
רגע, רגע. אבל הם גם לא היו צריכים לעשות את זה. הם לא היו צריכים לעשות את זה, כי יש להם איזושהי אינטואיציה, כמו שאמרו, זה נכון, זה לא נכון, זה אסור, זה מותר. רמת הפירוט של התשובה, אתם שימו לב, הולכת ועולה עם הדורות. התשובות הולכות ומתארכות. התשובות של הראשונים זה תשובות מאוד קצרות. תשובות של הגאונים, תשובות מאוד, נכון, לא נכון, מביאים איזה גמרא או משהו כזה וגמרנו. לאט לאט זה הולך ומתארך. אנשים חושבים שזה בגלל שצברנו יותר ויותר ספרות, אז צריך לתת יותר. זה לא בגלל זה. זה בגלל שאנחנו צריכים יותר דיון כדי להגיע למסקנה שהם הגיעו אליה באופן אינטואיטיבי. אבל ברור להם שזה אסור, אז זה אסור, זה הכל, מה יש פה עוד להתפלפל? אבל רבי עקיבא איגר נמצא כבר במצב, אין לו תחושה של מה נכון או לא נכון, הוא לא, הוא איבד את הרגישות הזאת שהייתה לרבי עקיבא. אז אין ברירה, הוא צריך להפעיל את השכל הגאוני שלו ולהגיע באמצעים חישוביים למסקנה הזאת. אבל זה שמיעה של עיוור. אז ירידת הדורות קיימת במובן של ההתרחקות מהאמת. ולכן אני חושב שיש היגיון רב לתת כבוד לדורות הראשונים ולהסס מאוד אם חולקים עליהם. שימו לב, אני משתמש בלשון מאוד מינורית. להסס מאוד אם חולקים עליהם. אני לא חושב שהדבר הזה נובע מהעובדה שהם תמיד צודקים. אני כן מסכים שאני חושב שהם יותר צודקים, אבל לא תמיד הם צודקים, הם יכולים לטעות. ואנחנו צריכים להפעיל את הכלים שלנו כדי לחפות על חוסר היכולת הזה. ישנם מצבים שבכלים שלנו אנחנו נגיע לתשובות שהראשונים לא הצליחו להגיע אליהם. יש מקומות שאנחנו רואים בעיניים, בחוש, שהראשונים מתקשים, מעלים שאלה ומתחבטים לגבי התשובה כזאת, תשובה אחרת, כל בחור ישיבה היום יענה על זה. חמש תשובות, לא אחת. יש מצבים שבהם היכולת האנליטית שהולכת ומתפתחת עם הדורות ובדש עליית הדורות, היכולת הזאת יכולה לה, ואני חושב אולי זאת מטרת התהליך ההיסטורי, מותר לנסות ולהיכנס כן, לשיקולים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נפתח יותר ויותר את היכולת האנליטי שלא הייתה בדורות הקודמים, או פחות ופחות בדורות הקודמים, כי בסופו של דבר, עם היכולת האנליטית אנחנו יכולים להגיע יותר רחוק מאשר עם האינטואיציה. עם האינטואיציה אתה מגיע עד הגובה שאתה נמצא בו. יכול, המהר"ל כותב את זה בהקדמה לגבורות השם, הוא אומר למה החוכמה עדיפה מנבואה? כי 2 ועוד 2 שווה 4 גם בעולם האצילות. אתה לא צריך לדעת מה זה עולם האצילות, להבין מה קורה שם, דיברנו על האלכסון והצלע. הכללים האלה נכונים בכל עולם שהוא. אז כשיש משהו שהוא עובד עם חוכמה, יש בו, למרות שהוא חלש יותר מאשר האינטואיציה שנותנת מיד את התשובה הנכונה, כי חוכמה יכולה להתלבט, אבל יש בו משהו שהוא יותר חזק מהאינטואיציה. כי הוא נכון תמיד, הוא לא תלוי בשאלה עד איפה גובה ההשגה שלי. גם דברים שאותם אני לא משיג, זה חכם עדיף מנביא. גם הנביא מוגבל עד הגובה שהוא רואה. עד שמה הוא מגיע. ככה מה, הרב כותב, הרבה אנשים כותבים. והחכם לא מוגבל בשום גובה. לחוכמה שאליה הוא הגיע, היא נכונה עד למעלה. היא נכונה תמיד. אז זה יותר חלש מבחינה אחת, אבל זה יותר חזק מבחינות אחרות. ואם אני מסכם, אז אני אומר, חז"ל, הבאתי פה ציטוטים שאני פה לא אביא, אז שאני לא אצטט כבר, אבל חז"ל השתמשו בניסויים בשביל ללמוד רפואה, בשביל ללמוד על פיזיולוגיה של בהמות. הזכרתי את רב שהלך לרועה בקר ללמוד אצלו מומי בכורות. יש שטיינברג, הדוקטורט שלו, אבא של הרב שטיינברג, הפרופסור, הדוקטורט שלו כתוב, מדבר על הניסיונות שעשו חכמים כדי ללמוד כללים מדעיים. אז מי שלומד מהניסיון לא קיבל את זה מהר סיני, כל הכבוד. הוא לומד את זה מהניסיון. ואם הוא לומד את זה מהניסיון, אני מניח שהוא הגיע לתוצאות פחות או יותר שמתאימות לדור שלו, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל פחות או יותר. אם יש דברים שאותם אנחנו מבינים היום, במובן המדעי, ושבתקופת חז"ל לא ידעו אותם, אני לא רואה שום מניעה להגיד שחז"ל בעניין הזה טעו. אני אומר יותר מזה, אני לא מקבל את הדרישה המתודולוגית שאומר לי תוכיח שהם טעו, כי אולי יש אפשרות להסביר. גם אם זה נכון, למה צריך להסביר? אני מראש לא מניח בכלל שהיה להם איזשהו ידע שהוא מעבר לידע של תקופתם, הידע המדעי. מעבר לידע של תקופתם. אז לכן אני אפילו באופן עקרוני לא מוכן לקבל את הניסיונות שאומרים, רגע, אולי הם לא טעו כי זה מסתדר עם השיטה הזאת או יסתכל כך. יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא מעניין אותי. כיוון שאני לא בקושי, אז אני לא מחפש תירוצים. אני לא מניח שחז"ל צודקים תמיד, לפחות בנושאים האלה, וכיוון שכך, אמרתי, ומזה התחיל כל הדיון בפעם הקודמת, שאמרתי שבסתירות ביחס לאמירות של חז"ל, או של ראשונים בוודאי, ואחרונים, אני לא נמצא בכלל במצוקה, זה לא שייך לעולם של תורה ומדע בכלל. ושבמקום כזה אין לנו אלא מה שהמיטב הידע שלנו נותן לנו. חז"ל ניזונו מהידע שבזמנם, ואנחנו ניזונים מהידע שבזמננו, אף אחד מאיתנו לא לוקח תרופות של הגמרא, וזה לא בגלל שהשתנו התוואים רק. אלא בגלל שתרופות האלה לא תמיד עובדות.
אוקיי? הדברים המדעיים, זה אפשר לקבל, יש גם ראשונים טובים שלה, זה לא פה הביקור. זאת אומרת, השאלה...
אז אמרתי, אני מסביר...
דברים שהם לא מדעיים.
אז אני אומר, אני מסביר בשני המישורים. א', מה שדיברתי בפעם הקודמת, זה בתחום המדעי. בתחום המדעי, חז"ל טעו לא פעם, הם יכלו לטעות, ואין לי שום בעיה עם זה, זה לא מפחית מערכתי כלפיהם בכלום. גם חכמים בני ימינו טועים בתחומים האלה, ואפילו שהם מתייעצים ומומחים טובים יותר מאלה שהתייעצו חז"ל. ועדיין הם טועים, כי כולם בני אדם וכולם יכולים לטעות. ואם זה לא מסורת שהגיעה מהר סיני, מה הם מומי הבהמות ואיך בהמה עובדת ואיפה יושב חלב הקרס, אז אומר שהם ניזונו מהמידע שהיה בזמנם, ובוודאי ראשונים ואחרונים שאנחנו יודעים מה הם עשו. איפה הרמב״ם למד רפואה? מדילוגי אותיות בתורה. הוא למד רפואה מרופאים. ולכן ההנחה היא שהידע המדעי שלהם לא אמור מראש לחייב אותי, לא מחפש תירוצים, גם אם ישנם זה לא משנה לי. זה לא מפריע לי בכלל. זה הנקודה. עכשיו, לגבי ההלכה, לגבי זה דיברתי עד עכשיו. זה כשהבאתי את הרמב״ם מלכות ממרים. לגבי ההלכה, חז"ל יכלו לטעות. זאת טענתי אישית, כך אני מניח. הם היו בני אדם, ככל בני אדם, בן אדם יכול לטעות. נפלו טעויות בנוסח התורה, אחד הסודות השמורים, והיום כבר שום דבר הוא לא סוד. עד לפני כמה שנים זה היה סוד גדול. יש תשובה של רבי עקיבא איגר על שבעה מקומות, שבהם נפלה טעות בנוסח התורה. תורה שבכתב, לא מסורת שעוברת בעל פה עם סברות ודעות וזה. תורה שבכתב. אתם רוצים להגיד לי שמסורת שעוברת בעל פה לא נופלות בטעויות? יש ספר שאין בו שגיאות בזה שמעתיקים אותו מאחד לשני? זה פשוט בלתי סביר. אז לכן ברור שנפלו שם טעויות, לדעתי. אלא מהי? הסמכות של חז"ל לא מותנה בזה שלא נפלו אצלם טעויות. זה הנקודה. ואלה שמנסים להגן על חז"ל באמירה שהם לא טעו אף פעם והם ידעו הכל, הם יורים לעצמם ברגל, גם טקטית, מעבר לזה שהם טועים. ושזה אומר שהאנשים שמגיעים למסקנה, ואני פוגש אותם, הרבה מהם, אני פוגש אותם, מגיעים למסקנה שזה לא עובד, הם מפסיקים לאכול את הלוקש הזה, אז הם מרגישים שהם לא מחויבים, הם עוזבים. כי אם הם לא ידעו הכל לחז"ל, אז למה שאני אהיה מחויב להם? אולי הם טעו. ואני מנסה כל הזמן להסביר להם שהמחויבות לא מותנה באמינות, בצדק. גם אם אין אמינות במסורת. גם אם אין אמינות במסורת, ובוודאי שאין אמינות במסורת. יש הרבה טעויות במסורת שלנו. אז מה? לא בשמיים היא. הקדוש ברוך הוא אמר שהוא נותן לנו תורה, אנחנו מעבירים אותה מרב לתלמיד, יש מסודות מוסמכים, יש קבלת הציבור, זאת ההלכה. וההלכה הזאת לא קולעת למה שהקדוש ברוך הוא אומר. אנשים לא שמים לב. זה מה שכתוב בתנור של החנאי. לא שום דבר אחר. אנשים נורא מתלהבים מהסיפור הזה. מה שכתוב בסיפור הזה זה זה. שההלכה היא לא אמת. או לא בהכרח אמת. המטרה לפסוק הלכה, כשאני פוסק הלכה, אני חותר לאמת. אני מחפש להגיע לאמת. אבל אין שום ערובה שהגעתי. יכול להיות שאני טועה. אבל לא בשמיים. מה היית איתי?
הרמב״ם בפמרים
כן.
הרמב״ם בפמרים
טוען שבמסורת לא היו... הלכה למשה מסיני. כמה הלכות למשה מסיני?